לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
אז מה היה לנו השבוע בספרד? הגדלת התקציב הביטחוני של ספרד לאור מרוץ החימוש של אירופה המשיכה לתפוס את הכותרות. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, דחה את הקץ והכריז כי עד לחודש יוני יציג תוכנית בה יכריז על אופן הקצאת הכספים לצרכים צבאיים, כפי שדורש האיחוד האירופי. סנצ'ז הבטיח כי הקצאת משאבים זו לא תבוא על חשבון תקציבי הרווחה ואיכות הסביבה. מפלגת הפ"פ, מפלגת האופוזיציה, הכריזה כי לא תאפשר כי תקצוב זה יבוא מהגרעון. בינתיים, ממשלת ספרד מתקשה להביא תקציב מוסכם לשנת 2025, ולכן החליטה להמשיך את תקציב 2023, שזו השנה השנייה ברציפות שהיא מעריכה אותו. לאור היעדר תקציב חדש, הודיעה מפלגת האופוזיציה כי ימיה של הממשלה הנוכחית ספורים, והיא תפעל לכך בכל הדרכים. לצד הגדלת התקציב הביטחוני הצפויה, נשמעים בספרד קולות מחאה כנגד מהלך החימוש באירופה. למעלה מ-800 ארגונים ועוד כ-16,000 איש חתמו על עצומה המתנגדת להגדלת הרכישות הצבאיות. כותרת העצומה היא "No nos resignamos al rearme en Europa". המשמעות היא "לא ניכנע לחימוש אירופה". בין החותמים, שחקנים וסופרים, בהם חבייר ברדם. לדברי חותמי העצומה, הביטחון האמיתי הינו חברתי ולא צבאי. שרת הילדים והנוער הכריזה אף היא כי תתנגד להגדלת התקציבים לצרכים צבאיים. מחקר שמתפרסם אודות יחסם של האירופאים למצב הגיאופוליטי חושף כי ספרדים פחות חרדים בתחום הביטחון מאשר שאר האירופאים. תאונת עבודה קטלנית הראה ביום שני במכרה באסטוריה וגבתה את חייהם של 5 עובדים. 4 נוספים נפצעו באורח קשה. הפיצוץ אירע, ככל הידוע עד כה, עקב ריכוז גבוה של גז. אנשים בקהילה טוענים כי המכרה לא נקט באמצעי הבטיחות הנדרשים. לדבריהם, ישנו מכשור מתקדם אשר יכול למדוד את כמות הגז בכל רגע נתון, אך החברה לא עשתה בו שימוש. ביקורת רבה על תנאי העבודה נשמעה הן מארגונים חברתיים והן על ידי פעילים פוליטיים. השבוע נכנסו לתוקף תקנות שיקלו על שילוב עבודה וקבלת פנסיה. גיל הפרישה לנשים וגברים בספרד הינו 65. השינויים שנכנסים לתוקף יאשרו לאנשים בגיל הפרישה להמשיך לעבוד ולקבל פנסיה חלקית. באחד המסלולים שאושרו יקבלו העובדים בשנה הראשונה 45% מן הפנסיה, וכך הגודלה היחסי של הפנסיה יגדל עד לשנה החמישית, בה יקבלו 100% מן הפנסיה. בספרד מספר רב של מאגרים שמעמדם החוקי אינו מוסדר. השבוע יצאה הכנסייה בספרד בקריאה לאופוזיציה ולקואליציה להמשיך מהלך חקיקתי אשר יסדיר את מעמדם של 500,000 מאגרים. מהלך החקיקה הוקפא בחודש נובמבר. הארכיבישוף בנאומו קרא לצדדים להתעלות על המחלוקות הפוליטיות ולפעול לטובת המאגרים. מחלוקת משמעותית התגלעה השבוע בין בית המשפט המחוזי בסביליה לבין בית המשפט החוקתי בספרד. בית המשפט החוקתי של ספרד ביטל ביולי 2024 הכרעות של בית המשפט החוקתי בסביליה, אשר הרשיע בכירים בגין קבלת שוחד. בעקבות פסילת בית המשפט החוקתי בספרד, החליט בית המשפט המחוזי בסביליה לפנות לבית המשפט האירופי להכרעה. אני נטלי פיינשטיין, והחדשות הוגשו באדיבות אל פואנטה. החדשות בספרד, רק בעברית.
מחליפים מילה.
שלום לכל המאזינים, שוב אני כאן איתכם במחליפים מילה. והפעם אני רוצה לראיין אישה של אנשים, רקדנית ומורה לריקוד, שחיה ונושמת תנועה את השפה העברית והישראליות, אוהבת חיבורים ולעזור לכולם לראות את היופי בכל דבר, יזמית ומנהלת עברית לי בית ספר מקוון ללימוד השפה העברית, וגם אימא יחידנית לנועם ולשני חתולים. שלום ענבל גלעד.
היי אדווה, בואי נחליף מילה.
בואי נחליף מילה. אז ענבל, בואי נתחיל בלשמוע איך הגעת בכלל לברצלונה.
איך הגעתי לברצלונה? אני פה בטעות. אני גם רקדנית סטפס בין התחומים שאני רוקדת, וראיתי מופע סטפס בסוזן דלל, ולא הבנתי מה אני רואה. זאת אומרת, הסתכלתי על הבמה ואמרתי, וואו. הצבעתי ואמרתי, אני רוצה לרקוד בלהקה הזו. מסתבר שהלהקה הזו היא של שרון לוי, רקדן סטפס ומורה מחונן לסטפס, ופשוט הגעתי לעשות איתו קורס בברצלונה. ביום הראשון שנחתתי בברצלונה, קרה לי מה שקרה לי בניו יורק. התאהבתי בעיר, החלטתי, הרגשתי את האנרגיות ומאוד מאוד התחברתי לשקט הזה ואיזושהי זרימה כזו מאפשרת, והחלטתי שאחרי ניו יורק אהובתי התפנה מקום לברצלונה. וזהו, בעקבות הריקוד הגעתי לשלושה שבועות לרקוד סטפס. רקדתי מהבוקר עד הערב ועברו 12 שנים.
ומאז אני פה.
ומאז אני פה, עדיין רוקדת.
אז הגעת לעשות סטפס, ומה עוד, כאילו, מאז?
אז זהו, אז בעצם צריך להבין איך מחזיקים. בהתחלה זה היה שנת שבתון. אמרתי, ענבל, קחי מתנה, שיהיה לך בכיף שנה שאת לא מחוברת לאיזשהו מקום שאת חייבת להיות בו כל בוקר ורק רוקדת. זה באמת מה שעשיתי, אמרתי לכל בתי הספר בארץ שלימדתי בהם שאני לוקחת שנת שבתון, ובאמת מפרגנת לעצמי ללכת עם האהבה שלי וליהנות ולהעשיר את עצמי. אחרי חצי שנה הרגשתי ככה כבר בנוח עם הספרדית, הגעתי בלי ספרדית. הרגשתי בנוח ומאוד מאוד התגעגעתי להוראה, כי אני באמת מורה בכל רמה חבריי. אז מצאתי איזה בית ספר שמורה יצא לחופשת לידה, ופשוט נכנסתי לשם, ואז קרה דבר גדול. בעצם הבנתי מה זה להיות מורה לריקוד מחוץ לאזור הנוחות שלי. בעצם עבדתי במקצוע שלי בתרבות אחרת, מדינה אחרת, כללים אחרים, וזו פשוט הייתה חוויה מדהימה. ואז באמת החלטתי ששנת השבתון מתארכת קצת לעוד שנה אחת, שבעצם עבדתי ולימדתי, זו הייתה חוויה נפלאה. וכשהסתיימה השנה השנייה, אז באמת המורה שלי לסטפס אומר, טוב, והיום זה השיעור האחרון לשנה, ואני כזה מתחילה לדמוע, ואז בשיחה עם חברה, אז אומרת, מה העצב? אמרתי, אוקיי, טוב, אז אני אשאר עוד. ובעצם מאז לקחתי את ההחלטה שבכל בוקר אני אקום ואני אשאל את עצמי, את מאושרת? אם התשובה היא כן, אני ממשיכה. ומסתבר שאני עדיין מאושרת. עדיין בודקת את הדופק, אבל בהחלט מאושרת.
ואז את מחליטה לעשות מעשה, ומה את מקימה בעצם?
אז הייתי באמת מורה לריקוד, כי זה התחום המוכר, ואז הגיעה הפנדמיה. הגיעה הפנדמיה והייתי צריכה לחשב מסלול מחדש. בעצם נסגרנו לשלושה חודשים, לא יכולתי לצאת ללמד, לימדנו ככה דרך הזום, וזו הייתה מכה מאוד רצינית. זאת אומרת, אני חיה עם הבן שלי לבד, יש לציין בשמחה ובאושר, אבל הייתי צריכה להחזיק את עצמי ולא היה לי מאיפה. ואז התקשרתי לחברה יקרה, למילה, ואמרתי לה, מילה, מה עושים? והיא אמרה לי, את רצינית? אמרתי לה, אני תמיד רצינית. ואז היא אמרה, טוב, אז בואי נקים בית ספר לעברית. וזהו, ככה בעצם הקמנו את עברית לי.
ומה זה אומר הקמנו? מאפס, נכון? איך אתם מתחילות?
כן, בעצם הניסיון שהיה לי זה שהקשר עם העברית התחיל עוד קודם, שרציתי שנועם ישחק בעברית. את נועם עשיתי פה עבודה עצמית בברצלונה, ומאוד מאוד, אני בת קיבוץ, אני מקיבוץ רמת הכובש, ואומרים שאפשר להוציא את ענבל מהקיבוץ, אבל אי אפשר להוציא את הקיבוץ מענבל. והמקום הזה של לחגוג את החגים בצורה כזו משתפת, לא בהכרח מהמקום הדתי, אבל המון תרבות ושמחה ויחד, אז מאוד מאוד חסר לי. ולכן כתבתי כזה פוסט קטן בפייסבוק, מי שרוצה לשחק בעברית, נהיה בפארק. והגיעו המון המון אנשים, וזה הלך וגדל וגדל, וכך בעצם הקמתי את הקהילה הישראלית בגלגולה הראשון בברצלונה, והקמתי את בית החינוך בברצלונה, וניהלתי אותו, ושם בעצם היה הקשר הראשון לשפה העברית. וכשמילה אמרה, בואי נקים בית ספר לעברית, אז זה בעצם לא היה זר, זה היה על בסיס בית הספר, זה היה בעצם כמו בית ספר יום א', שניהלתי, ומילה תמיד הייתה ככה לצידי. היא אמרה שהתפקיד שלה זה לדאוג שאני אהיה מאושרת. כך היא שמרה עליי.
זכית.
מאוד, בהחלט זכיתי. כן.
ואז, אוקיי, אתם לוקחות את זה ממשהו מאוד בפארק וביום א', ומתחילות להקים בעצם עסק מקוון.
אז זהו, אז בעצם עם הפנדמיה לקחתי, זאת אומרת לקחתי צעד לאחור מהקהילה, והייתי חייבת להבין איך אני מתאפסת על עצמי, ובאמת הקמנו את עברית לי, שזה התחיל בתור בית ספר, שבעצם מאפשר לכל הישראלים שנמצאים בכל מקום בעולם, לקבל מנה הגונה של תרבות ישראלית, וכמובן לימוד עברית. אז אנחנו גם מלמדים קרוא וכתוב, גם מלמדים, יש משפחות שהילדים כבר איבדו את השפה ולא דוברים, אז אנחנו מלמדים גם לדבר, ויש לנו מפגשים בימי ראשון, שפשוט הילדים באים, לתרבות ישראלית, אם זה הצגות, אם זה מסיבות בכל החגים, או מסיבת חורף, או מסיבת אותיות, בעצם אנחנו נשים של חגיגה, ואנחנו חוגגות את השפה העברית, וכל מה שבא בדרך, וזה בעצם מה שאנחנו מעבירות בבית הספר.
בבית ספר עושה את כל הדברים האלה, בכל מקום בעולם, בכל שעה, כי יש שם תשע שעות,
נכון, תחשבי על סניפים, יש לנו את סניף אוסטרליה וניו זילנד, סניף ארצות הברית, דרום אמריקה וקנדה, סניף המזרח, תאילנד, וכמובן הסניף הגדול ביותר שזה באירופה, המקום שלנו. בעצם הצורך הוא צורך מאוד מאוד אישי, שאני רציתי שהבן שלי ידע לקרוא ולכתוב, כי זה מאוד מאוד חשוב לי, התיישבתי ללמד אותו, וכמובן לא צלחתי, עם כל שנותיי כמורה, זה מאוד מאוד לא פשוט ללמד את הילד שלך. ואז פשוט מתוך הצורך הזה, הבאמת אמיתי והמחסור שהיה לנו, יצרנו את המקום הזה. וזה בעצם מה שמוביל אותנו כל הזמן. עדן, הבת של מילה, הגיעה לגיל מצוות, יצרנו את פרויקט בני ובנות המצווה, הם עושים מפגשים בזום לאורך כל השנה, ואז בסוף השנה הם נוסעים לשבוע של מחנה בקיבוץ גנוסר, ונפגשים עם הילדים בגנוסר. זה היה צורך אחד. מה עוד רצינו? רצינו שיהיה לנו מה לעשות בקיץ. אז הקמנו את המחנה קיץ של עברית לי, שזה בעצם מין אי כזה של כיף של ההורים והילדים. אנחנו נפגשים שם המשפחות מכל רחבי העולם, ובעצם נהנים ממחנה קיץ שהילדים בבוקר איתנו, בין 9 ל-3, אנחנו עושים להם פעילויות בכל מיני נושאים, אם זה יום ישראל, יום אולימפיאדה בשנה שעברה, יום יונתן גפן, ואז אחרי זמן איכות עם המשפחה וכיף כזה לבד, יש לנו את ארוחת ערב המשותפת, ואז פעילות כזו לכל המשפחות, וגם מאוד מאוד דינמי, זה הכיף שלנו. כל פעם מחפשות מה חסר לנו ויוצרות ואוהבות מאוד להפיץ את הכיף הזה לכל מי שרק רוצה.
אז ממש מצורך אישי, אמרתם ממנה אני לי מילי ועשיתם. ממש ככה זה נשמע.
לחלוטין, בעצם זה לחפש מה שחסר לי וליצור, כן, אנחנו נשים של יצירה ושל עשייה.
אז יש לי שאלה קצת אולי מביכה, אבל איך זה בעצם להיות בזוגיות מקצועית עם אישה?
מה זה מביכה? זו הצלחה של חיי, אדווה. אני אולי לא הצלחתי בזוגיות ואין לי איזשהו משהו בתחום האישי, אבל בתחום העסקי, אני מצאתי את זוגיות חיי. אני בעצם מילה אצלי תורגטה כבר בשלב הקהילה, ובאמת ראיתי שזה משהו שאני רוצה להיות שם, וחיפשתי באמת מה אני אוכל להביא לשולחן. ועברית לי זה המקום שיוצר לנו באמת כל אחת מביאה את הצד שלה. אני לא יכולה לעשות מה שמילה עושה, ומילה לא יכולה לעשות מה שאני עושה, ואנחנו כל כך משלימות אחת את השנייה, אנחנו נותנות המון המון מקום, ומאוד מאוד סומכות אחת על השנייה, אנחנו שתינו נשים מאוד חזקות, שיש לנו דרך מאוד ברורה, אבל המון המון מקום, והמון רוח. אני חושבת שזה היופי גם בזוגיות נשית, בעסקים, שבאמת עם כל הדחיפה קדימה, והאנרגיה והיצירה, יש הרבה עגלוליות ורוח, ואנחנו באמת יודעות מתי למשוך, מתי לשחרר, והבלנס הזה הוא פשוט חלום.
זה יופי לשמוע. אז ענבל, מה התוכניות לעתיד?
וואו, מה התוכניות לעתיד? אז מעברית לבית הספר המקוון ללימוד השפה העברית, אנחנו הופכים ממש בימים אלה להיות עבריטלי, המרכז הבינלאומי ללימודי עברית, ועכשיו אנחנו בעצם חנכנו סדרה חדשה של ספרים פיזיים. בעצם נכנסנו, אנחנו כבר נמצאות בהמון המון מבתי עם בכל רחבי אירופה, אם זה בברצלונה, בפורטוגל, בהולנד, בהמון המון בתי עם ברחבי העולם, ועכשיו בעצם הבשורה היא שאנחנו נכנסות לבתי הספר. יש לנו תוכנית מקסימה לגנים שיתחילו וילמדו לאט לאט, ואז לכיתות א' בהקנייה של קריאה וכתיבה, וזה בעצם החידוש שלנו, שעברית לי לקחה עוד צעד קדימה מתוך העולם הווירטואלי, ונכנסת באמת להפיץ את האהבה בכל בתי הספר ברחבי העולם.
יפה, אז קודם כל שיהיה המון בהצלחה. ושאלה אחרונה ככה, כי בעצם אנחנו עושים כאן ברדיו חודש, במקום יום האישה הבינלאומי אנחנו עושים כאן חודש, ואת סוגרת לנו את החודש הזה, אז לפני שאנחנו סוגרות הייתי רוצה לשאול, אם יש לך איזה טיפ לנשים שרוצות בעצם לרוץ לעצמאות, לפרוץ לעצמאות, איך מתחילות, מה עושות?
איזו שאלה. מבחינתי, אולי זה יתחלק לשלושה חלקים, אבל זה אהבה. למה אהבה? קודם כל, זוגיות מוצלחת, שבאה מתוך איזשהו בסיס של אהבה ולסמוך אחת על השנייה. הצד השני זה באמת לעשות מה שאת אוהבת. אני כל היום עושה את הדברים שאני אוהבת, אני לא הולכת לעבודה, אני הולכת ליהנות, ואני עושה רק את הדברים שאני אוהבת. מה שאני לא אוהבת, אני בוחרת להשאיר למישהו אחר לעשות. והדבר השלישי, זה לפזר את האהבה הזו. קודם כל, לעצמך, מילה ואני, למשל, מאוד דואגות לשמור על עצמנו, אם זה לעשות פילאטיס ביחד, ואם זה לתת לעצמנו, לשמור על צוות המורים שלנו, אנחנו מאוד מאוד דואגות להם ותמיד מרימות ודואגות שיהיה להם נעים וטוב אצלנו בעבודה, וכמובן לכל הלקוחות שלנו ולכל מי שרוצה ליהנות מהשפה העברית. אני חושבת שככל שאתה מפיץ אהבה ונותן אהבה, היומיום שלך נהיה יותר נעים, לסובבים שלך יותר נעים, וככה צעד צעד העולם הופך להיות יותר טוב.
מהמם? אז ענבל, אני מאוד מודה לך שנתת לנו את הרעיון הזה, ושבהחלט את מחזקת לנו את חודש האישה, ושיהיה המון בהצלחה.
תודה לך, אדווה, על ההזדמנות, והמון אהבה לכולם.
רק עם אהבה. להתראות.
צבע ליחתה, כן, ובסברתה, הם שיעידו, הם שיעידו שדבר בטעם אהבה. איזה בסערה, הוא שתי עיני אגם ושמות עליה שהיא באה מאהבה. באה מאהבה.
Yeah.
מדכאים את בשנאתה, הם שיעידו הם שיגידו שדבק בטעם האהבה. עשב בשערה ושתי עיני אגם מספרות עליה שהיא באה מאהבה, באה מאהבה, באה מאהבה.
שמענו את השיר "באה מאהבה" של יהודית רביץ וגידי גוב. על הדרך.
הולה ושלום לכל המאזינים. קוראים לי ליאנה קציר ואני מדריכת טיולים בברצלונה משנת 2016, אז זה כבר בתשע שנים האחרונות. והיום החלטתי ככה באמת להמליץ לכם, לתת לכם איזה טיפ שהוא קצת פחות מוכר לתיירים, משהו שהוא קצת מחוץ למסלול התיירים השחוק, ובאמת מאוד מומלץ למטיילים שמגיעים לברצלונה. אז אני רוצה לספר לכם על יריד אוכל, לא רק אוכל, גם של אומנות ומוזיקה, שנקרא פאלו אלטו, והוא מתקיים בכל יום, כל סופש הראשון של החודש. אז זה תמיד בימי שבת וראשון, הראשונים של החודש, וזה נמצא בשכונת פובלנו, שזאת שכונה שעד לפני משהו כמו עשור, או קצת יותר, הייתה שכונה מאוד מנומנמת, זה היה אזור האמת מאוד מתועס, ותעשייתי, אבל בשנים האחרונות העירייה מאוד מפתחת את השכונה הזו שנמצאת על הים, שזה גם בונוס, ובאמת כל הזמן מקימים שם כל מיני אירועים וסטודיואים וגלריות לאומנות, ויש שם הרבה גרפיטי ומסעדות, זה הופך להיות אזור מאוד קולינרי. אז באמת היריד הזה שנקרא פאלו אלטו מתקיים בשכונת פובלנו באיזשהו מפעל עתיק, זה היה פעם איזשהו מפעל עתיק כזה שנסגר ממזמן, והסבו אותו למין כזה מתחם, כמו מין גן אירועים מגניב, ובכל סופש ראשון של החודש, יש שם ממש מין יריד ופסטיבל אוכל, מלא פוד טראקס, מלא כזה דוכני אוכל מכל מיני סגנונות, וגם מה שמהמם זה שיש שם ממש מין דוכנים של מעצבים מקומיים, זה יכול להיות בגדים, תכשיטים, משקפי שמש, תיקים, כל מיני דברים כאלו, ויש שם גם הופעות מוזיקה, חיה, ממש מגיעות לשם להקות, והם מופיעים, וזה לא אורך כל היום, זה מתחיל בערך בסביבות 12 בצהריים, עד איזה 10 בלילה, ובדרך כלל זה עולה 5 יורו, משהו כזה, ובדרך כלל צריך לקנות כרטיסים מראש, כי אם מחכים, אז כבר נגמרים הכרטיסים, וצריך לבחור את היום, שבת או ראשון, וגם באיזה שעות, בין 12 ל-5, או מ-5 עד 10. וזהו, ובאמת מה שנורא כיף זה לבוא לשם רעבים ולהתנסות בכל מיני מאכלים. יש שם גם מלוח, גם מתוק, וכמובן שיש שם גם הרבה מין ברים כאלו של אלכוהול, אז הרבה אפרול שפריץ ובירות וורמוט ויין ומה שבא. ואני הלכתי לשם המון פעמים, וכל פעם שנגיד מגיעים אליי חברים לביקור או משפחה, אז אני לוקחת אותם לשם, כי זה פשוט מהמם. זה תחת כיפת השמיים, וככה באמת בחודשי האביב והקיץ זה בכלל מושלם, וככה תחת השמש החמימה לשתות איזה אפרול, ואז לקחת איזה מנה מקסיקנית, ואז ללכת לקינוחים, וככה לעבור אחד מהשני. ועל הדרך גם הוא לקנות איזה פריט מגניב, יש גם אומנים של קרמיקה וממש הכל מהכל, ובכיף אפשר להעביר שם איזה כמה שעות טובות, ופשוט אחלה סופש ככה להעביר, אז זה גם הזדמנות טובה להגיע לאזור הזה של פובלנו ולהכיר את השכונה, ועל הדרך גם ככה להכיר מאכלים מקומיים ומעצבים מקומיים וככה להתמנגל עם הקטלנים. אז באמת שזה סופר מגניב ומומלץ בחום. אז תזכרו, זה נקרא פאלו אלטו, ופשוט אפשר לעקוב אחריהם באינסטגרם או להיכנס לאתר, ומומלץ לקנות כרטיסים מראש, כמו שאמרתי. אז שיהיה לכם באמת ביקור נעים בפאלו אלטו ובכלל בברצלונה, ואסטה לואגו.
פרשת השבוע.
יוני בלוך שר במילים שברק פלדמן כתב: תראו לי אחד בהודו שם לבד, שיושב במערה כל היום לומד גמרא. את האוכל מביאים לו בצלחת פלסטיק לבקשתו. אני מכיר אותו. פרשת ויקרא וכל ספר ויקרא עוסקים בעבודת הקורבנות. נושאים שבאמת באמת רחוקים מאיתנו, כיום אין בית מקדש. אבל עדיין, כמו תמיד, יש בכל פרשה עקרונות ומסרים שרלוונטיים גם לימינו. בפרשת ויקרא מתארת חטאים שקרו בשגגה. בטעות. היא מתארת סיטואציה של כהן שעובד בבית המקדש וחטא. וחטא של עם ישראל שחטו, וחטא של הנשיא של העם היהודי שחטא. לכל אחד יש צורת כפרה שונה משלו, אבל מה שמעניין, שבכל אחד מהמצבים התורה מעלה אפשרות לחטא, כאילו אומרת, נו זה קורה, אני אתן לכם ציטוט מדויק, אם הכהן המשיח יחטא, ואם כל עדת ישראל ישגו. זאת אומרת, יש את המילה אם. אולי ישגו, אולי לא. אבל כשמתואר חטא פוטנציאלי של המנהיג או הנשיא, הנוסח משתנה. אשר נשיא יחטא. לא כתוב אם, כתוב אשר, אלא כאשר. זאת אומרת, התורה רוצה להגיד לנו, זה לא שאלה של אם הוא יחטא, אלא שאלה של מתי הוא יחטא. כולם עלולים לחטוא. אבל כשמגיעים למנהיגים, אין אפשרות לחטוא, אלא יש הסתברות לחטא, זה שאלה של זמן. והספורנו בדיוק על הפסוק הזה של אשר נשיא יחטא כתב, אמנם דבר מצוי שיחטא. זאת אומרת, מנהיג חוטא. ותמיד אנחנו אומרים שלצערי, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים משתנים כשהם יושבים על כיסא השלטון. זאת אומרת, כוח יש לו איזושהי נטייה להשחית. בתלמוד על בבלי מסופר על 4 נשים שמתו, רק כדי לתקן את הסיפור של אדם וחווה, ולא בגלל החטאים האישיים שלהם. זאת אומרת, הם היו אנשים צדיקים גמורים ללא שום חטא. 4 אנשים, בנימין בן יעקב, אמרם, אבי משה, משה רבנו, ישי, אבי דוד, דוד המלך, וכילב, בן דוד, דוד המלך. ואני שואלת את עצמי, ואני בטוחה שכל אחד שואל את עצמו, בנימין, אמרם, ישי וכילב. מי הם? כאילו, אני שמעתי על בנימין, על אמרם, ישי, אבל זה לא חילב. לא אנשים כאלה, איפה אברהם? איפה יצחק, יעקב, שרה, מרים, רות, יוסף, הוא היחידי שמכונה בתורה צדיק, איפה משה רבנו? לא קם נביא כמשה, המנהיג הכי גדול בהיסטוריה של העם היהודי, אחיו אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, כל ארבעת האימהות. איפה הם? איך יכול להיות שיש לנו ארבעה אנשים שהם יחסית אנונימיים, לא כל כך מוכרים? אלא שהתלמוד בבלי רוצה ללמד אותנו, שהגיבורים הגדולים ביותר שלנו, הם לא אלה שלא חטאו מעולם, אלא הם אלה שעשו טעויות, כמובן ביחס לעצמם. כי כשאתה מנהיג, יש עליך אחריות, אין לך אפשרות לא לחטוא. בנימין, אמרם, ישי וחילב, מתו ללא חטא, כי ככל הנראה, החיים שלהם היו חיים של בידוד, הם לא לקחו אחריות על הדור, הם לא לכלכו את הידיים, הם נשארו ללא שום כתם, ממש כמו בשיר של יוני בלוך, באיזה מערה, עם צלחת פלסטיק לבקשתו, ישבו וחיו את חייהם. אבל מה זה מנהיג? מנהיג זה להיות מעורב. זה להיות במצבים לא מושלמים. זה לקחת אנשים לאן שהם צריכים להגיע. זה להתמודד עם אוכלוסייה מגוונת. משה, אהרון, דוד וכדומיהם. הם חטאו. הם היו חסרים. מעצם התפקיד שלהם, השלמות הייתה בלתי אפשרית. אבל אם נשים לב, התלמוד בבלי מתאר את האנשים הקדושים האלה שנפטרו ללא חטא, עם החמאה, אנשים צדיקים שמתו ללא חטא, אבל יש גם הערה קטנה, כי לכל אחד כתוב מי היה אבא שלהם. והצורה שהם כתובים זה כאילו להגיד לך, נכון, הם צדיקים, מחמאה גדולה, הם מתו ללא חטא, אבל תראו מי אבא שלהם היה. איש משמעותי מאוד שעשה ולקח אחריות אפילו שהוא לא מושלם ואפילו שהיה לו חטא. כמה אנשים יש בעולם הזה שיכולים להצית אש והם מפחדים מחטא, הם מפחדים להיכשל, מפחדים לא להיות מושלמים. אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. וזה התורה מזכירה לנו. נוצרנו לקפוץ לחיים, לטעות, להסתבך. וללמוד, להיות אותנטיים. משהו נחמד ששמעתי מהרב ג'קובסון, מה קורה בכל חתונה יהודית? זרוקים כוס, מניחים כוס זכוכית, החתן בא ומועך את הכוס, ואומר כמה מילים על ירושלים, אם יש ככה ירושלים, שובר, וכולם אומרים, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, וסיסו ושמחו, וכולם רוקדים. מוזר, לא? מה קורה פה? נשברה כוס, למה מזל טוב? אז בין היתר כמו מסר סמוי לחתן ולכלה, אתם רואים את הבן או הבת זוג שלכם, או איך הוא מושלם או מושלמת כעת, חלום חייך. אבל במוקדם או במאוחר דברים ישברו. וכשזה קורה, תגידו מזל טוב. מזל טוב שיש לי בן או בת זוג אמיתיים ואנושיים. כי חטא זו הזדמנות ללידה מחדש. ורוב חומש ויקרא עוסק בזה, אנחנו לא מושלמים. ואנחנו אהובים גם כך. קמים ומשתדלים, מכניסים אלוקות מושלמת בעולם לא מושלם. המסר של חומש ויקרא, אשר נשיא יחטא, מנהיגים עושים טעויות, והם לא צריכים להכחיש, או להאשים אחרים, או לשקר ולהסתבך, אלא הם צריכים להתמודד עם הטעות, להכיר בה, לבקש סליחה וללמוד ממנה, וליצור עולם טוב יותר. שבת שלום. שנזכה ללמוד מכישלונות.
שמענו את פרשת השבוע עם הרבנית בת חן בר גבע מאליקנטה.
שלמה השמנמן, אני מכיר אותו מזמן. דני השכן, אני מכיר אותו גם כן. רמי שרביץ לדוקטור פרנקל שיצא עם אחותו. מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו. תראו לי אחד בעוד הוא שם לבד שיושב במערה כל היום לומד גמרה את האוכל מביאים לו בצלחת פלסטיק לבקשתו מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו שינסו אותם להסתיר אני מכיר אותם אני מכיר אני מכיר אותם אני מכיר אבל כמה זמן זה לא היה ככה פעם לא הכרתי אף אחד היה בא מי שאומר לי
היי אחר היינו יחד
הייתי אומר לו לא נראה לי עד שמישהי בא ופתאום אמרה לי היי אתה מוכר לי מאיזשהו מקום פוגרת וגדלת ולמדת ושירת ומתי כשאמרתי אמרה לי די אתה רואה כמה אני מכירה אותך משוקעת אבל יודעת כל מה שקרה לך איפה גרת וגדלת ולמדת ושירת ומתי כששתקתי אמרה לי ביי ביי מאז אני את כולם, את כולם אני מכיר כל אחד בעולם ואפילו פה בעיר אנשים כמה שינסו אותם להסתיר אני מכיר אותם, אני מכיר אני מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר תראו לי אדם שגר בי בים ולא יודע שבכלל כבר המציאו את הגלגל הורם הם דור שלישי בי גודלו שם על ידי פופוטם מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותם חלק הכירות שטחית ממוצעת וחלק אני מכיר טוב מאוד אבל רק את ההיא המשהי הזאת המשוגעת להכיר אותה לא יצא להיות חלק הכירות שטחית ממוצעת וחלק אני מכיר טוב מאוד אבל רק את ההיא המשהי הזאת המשוגעת להכיר אותה לא יצא להיות
השיר ששמענו עכשיו הוא מכיר אותו של יוני בלוק
כמה שינסו אותם
הגענו לסיומה של התוכנית תודה שהזמתם לרדיו ספרד בישראלית נתראה ברביעי הבא
מכיר אותם, מכיר אותם, מכיר